אני רוצה לשדור לכם את כל הפרק שהוא יהיה יחידה אחת. אז תעברו איתי ככה בזריזות עם הפסקאות. ההקדמה. בעצם אנחנו לא למדנו את ההקדמה. אמרנו שאת ההקדמה נלמד בשיעור האחרון. כי אפשר להבין את ההקדמה ולהעריך אותה רק אחרי שמכירים את הספר. אז היה לי חבל ללמוד את ההקדמה לפני שאנחנו מכירו את הספר. אז בעצם פרק א', הפסקה הראשונה דיברה על העובדה שיראת שמיים זה מושג שהוא נורא מוכר, ולכן אנחנו לא טורחים ללמוד אותו. אם אתן זוכרות, היה לנו את המושג, רק שאתה מוצאת את לדפדף רגע, כבר ברעש. פרק א', פסקה א', אז היה לנו את המושג של ידיעת השמות. שמה זה ידיעת השמות? שאנחנו מכירות את המושג, אבל לא מכירות את העומק שלו. כמו אהבה, למשל, שאנחנו יכולות לאהוב את השם, כמו שאנחנו אוהבות גלידה, כמו שאנחנו אוהבות את הבובה בגיל 3. למה? כי זה אותו מושג. והעבודה שלנו זה לגדול עם המושגים. זאת הייתה הקדמה, כדי שככה יהיה לנו הבנה שאנחנו צריכות ללמוד מה זה אומר יראה. ואמרנו שאנחנו לא נגדיר את המושג, אלא אנחנו נסתובב סביבו. למה? כי אי אפשר להגדיר משהו שהוא עמוק. דיברנו על זה שההגדרה זה לשון גדר, ומילה זה מלשון למול, לחתוך. המילים וההגדרות הן חותכות, ומושג כמו יראה או אהבה הם מושגים אינסופיים. אז העבודה שלנו זה לא להגדיר אותם, אלא לדבר עליהם, ולאט לאט אנחנו מסתובבים סביבם ותהיה לנו תמונה פנימית. אמרנו למשל, אם אנחנו רוצים להסביר מה זה מושג, מה זה הטוב, אז אנחנו ניתן דוגמאות למעשים טובים, וניתן דוגמאות לאנשים טובים, וניתן דוגמאות לערכים טובים, עד שלאט לאט לאט תהיה לנו תפיסה פנימית של מושג הטוב, תפיסה שהיא לא הגדרה שחונקת את המושג. אחר כך דיברנו על זה שבעצם כל המידות הן טבועות באדם, ודיברנו על זה שכשאנחנו אומרות שמשהו טבעי, זה לא אומר שזה ספונטני, אלא הפוך. כמו שאם חפץ טובע בבריכה, הוא טובע עמוק וצריך להתאמץ להוציא אותו. כשאני אומרת שאהבת השם טבועה בי, זה לא אומר שזה זורם לי, שזה ספונטני לי. זה אומר שזה עמוק עמוק בתוכי ואני צריכה להתאמץ כדי לראות מה אני עושה עם זה. עבודת המידות זה לנתב את המידות לעבודת השם. לכל אחת פה יש מידות. השאלה אם הן הולכות לטוב או למוטב. והטוב המוחלט זה לנתב אותם לעבודת השם. הנושא הבא שלנו היה ההבחנה בין דעת למידות. שדעת זה שורש ומידות זה ענפים. ולכן אם יש פגיעה בשורש, יש פגיעה הרבה יותר חמורה בענפים. אם למשל, נתנו את הדוגמה, אני חוזרת על אותה דוגמה כדי להזכיר לכם, אם למשל ענווה זה בשבילי שפלות, אז בעצם אני לוקחת את כל העבודת החיים שלי להשפיל את עצמי ולהפוך את עצמי לאפס. אבל אם אני מבינה שענווה זה אדרבה, זה לפתח את הכוחות שלי, אבל כל הזמן להיות מחוברת למקור הכוחות ולהבין שזה שליחות, אז תהיה לי עבודת מידות אחרת. פגיעה בשורש, בדעת, היא פגיעה הרבה יותר קשה בענפים. ולכן למשל, אישה בתחילת הריון שלוקחת תרופה לא טובה, זה יכול להיות מסוכן, והילד עצמו אם ייקח את התרופה הזאת, זה לא נורא. למה? כי בשלב השורש, בשלב הדעת, זה הרבה יותר עדין מאשר בשלב הענפים. יש? מה זה? עדיין זה פרק א', פסקה א'. בסדר? כל זה פסקה א'. ובסופה של אותה פסקה הרב אומר, שהעבודה שלנו זה באמת לעיין במה הנפש שלנו זקוקה לו. אנחנו לומדות כל כך הרבה דברים ולא מספיק את הדברים העיקריים והמרכזיים שהנפש שלנו זקוקה לו. דיברנו על זה שאם אדם הוא פשוט בכל חייו, אם את לא תלמדי תואר ולא תלמדי שום דבר ואת כזאת שהולכת רק עם הלב ורק עם האינסטינקטים כמו לפני 100 שנה, אז אולי גם לך לא כדאי ללמוד. אבל אם בעולם הקריירה את התפתחי, ובכל מיני דברים את כן תלמדי, כי אנחנו כבר בדור אחר, לא יכול להיות שדווקא יראת שמיים אני אגיד לא, אני רוצה שזה יהיה טבעי. אפילו רבי נחמן שהוא אומר, לא ללמוד הוא מתכוון לא לחקור. הרי כתבי רבי נחמן הם אחד הכתבים, אחד מסוגי הכתבים הכי מורכבים, ליקוטי מוהר"ן זה לא פשוט ללמוד. אז הרבה פעמים מביאים בשם רבי נחמן שלא צריך ללמוד אמונה. לא נכון, הוא אומר לא לחקור. אלא ללמוד אמונה שמקרבת אותך לקדוש ברוך הוא ושלא מרחיקה אותך ממנו. בסדר? זה, כל זה היה פסקה א'. פסקה ב' הייתה להגיד לנו שבאמת יראה זה הדבר היחיד שהוא חוכמה שלמה. מה זאת אומרת? דיברנו על זה שבחוכמות חוץ, למשל אם אני עושה דוקטורט בביולוגיה, אני יכולה 20 שנה לחקור, ו10 שנים מתוך המחקרים האלה אני פתאום אגלה שהכיוון של המחקר שלי לא היה נכון. אבל אחרי שבסוף אני אעשה את הדוקטורט, ואני אסביר למישהו בשעתיים שלוש את כל הדרך שעשיתי, ואני נדע פחות או יותר אותו דבר. כל ה10 שנים שחקרתי בכיוון הלא נכון, לא באמת קידמו אותי בסוף. כלומר, אין הרבה הבדל ביני לבין מי שאני מעבירה לו את השורה התחתונה. לעומת זאת, אם אני 20 שנה עובדת על מידת הכעס, ואני מצליחה, ואני אומרת לבן אדם, תשמע, עשיתי ככה וככה, ואני מסבירה לו בשעתיים שלוש מה עשיתי ב-20 שנה האחרונות, כאילו, הוא לא יהיה במקום שלי. הוא לא יהיה במקום שהוא עבד על מידת הכעס. יראה, אנחנו מתייחסים, כוללים את כל עבודת המידות במושג הזה, כי זה היחס לקדוש ברוך הוא. והמידות שלנו דרכן אנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא. ובאמת החוכמה היחידה שאתה צריך לעבור את כל הדרך, אין שורות תחתונות, כן? הגעת לשנת מדרשה עם חברה שלך שסיימה שנה שעברה שנת מדרשה, אומרת לך, עזבי אותך, בשביל מה תשקיעי שנה? אני עשיתי ככה, למדתי ככה, עשיתי ככה, למדתי ככה. זה לא יחסוך לך, כי בדברים שהם פנים אדם צריך לעבור את הדרך בעצמו. שימו לב, לא חילקנו בין חול לקודש, חילקנו גם בין חוץ לפנים. גם בתחומי החול יש דברים שהם יותר פנים ודברים שהם יותר חוץ. אוקיי? למשל, מדעים זה יותר חוץ, אבל יש תהליכים פסיכולוגיים או ספרותיים שהם גם תהליכי פנים שצריך להבין אותם. אבל המדרגה הכי 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 גבוהה זה מדרגת הלימוד יראת שמיים, ולכן זה הלימוד היחיד שהוא באמת באמת אין יראת השם היא חוכמה. אומר הרב בסוף הפסקה שכל שאר חוכמות, כל מה שאני לומדת כל שאר החיים, זה רק כדי לאמן את השכל שלי ללמוד יראת שמיים. זהו. אני חושבת שזה העיקר, ואני משקיעה כל כך הרבה מהחיים שלי בלמוד דברים אחרים, אבל באמת זה רק כדי שתהיה לי חוכמה ללמוד יראת שמיים. זה היה פסקה ב'. פסקה ג' הייתה סור מרע. אוקיי, אני רוצה לעבוד על יראת שמיים. הדבר הראשון שאני צריכה לעשות זה סור מרע. ואמרנו, למה כתוב סור מרע בינה? למה צריך בינה בשביל הסור מרע? כי הסברנו שסור מרע זה לא מניעה מרע. זה לא יש פה רע, טוב אני לא אעשה רע. אלא אני דואגת להיות בן אדם שסר מרע. ואני דואגת לבדוק מה בחיים מוציא ממני טוב. מה בחיים מוציא ממני רע? מי בחיים מוציא ממני טוב ומי בחיים מוציא ממני רע? ואיזה סיטואציות עושות את זה? וכל אחד צריך בינה כדי לדעת איך להתחמק מסיטואציה שמוציאה ממנו רע. איך להתחמק מחברה של אנשים שבחברתם אני אומרת לשון הרע. מה זה אומר? מה, אני צריכה לנתק איתם את הקשר? אני צריכה להעביר נושא? אני צריכה לשתף אותם שחשוב לי לעבוד על שמירת הלשון? צריך בינה. זה לא, אנחנו לא מדברים פה על רע שהוא ברור והוא מוחלט, אלא רע שהבן אדם הזה הוא לא רע ואני לא רעה, אבל האינטראקציה בינינו מוציאה ממני רע. מה אני עושה עם זה? אוקיי? יש, דיברנו על זה, יש חברות שמוציאות ממני תחרותיות, יש חברות שמוציאות ממני קנאה, ויש חברות שמוציאות ממני את הטוב שלי. אז מה אני עושה? אני מבטרת על כל החברות שמוציאות ממני רע, או אני מצליחה להוציא מהקשר הזה טוב? אין תשובה נכונה או לא נכונה, זה מאוד מאוד אישי. ואדם צריך אבל כן לשים לב ולהתבונן בתוכו מה מוציא ממנו טוב ומה פחות. הפסקה הבאה שלנו הייתה עבירה מטמטמת ליבו של אדם, ובשביל זה אנחנו פתחנו את המהר"ל בתפארת ישראל פרק ח', וראינו שבאמת דברים שאסורים הם רעים לנו בגלל שהם אסורים. זוכרות את הדיון על החזיר? האם חזיר הוא לא בריא בגלל שהוא אסור, או האם הוא אסור כי הוא לא בריא? תשובת המהר"ל חד משמעית. הוא קודם כל אסור, ולכן הוא לא בריא, ולכן הוא גם לא בריא לנו בנפש, לא רק לא בריא לנו בגוף. וכל עבירה שאדם עושה, מעצם זה שהוא בוחר לעשות עבירה ובוחר לעבור על דבר השם, עוד בלי קשר לתוכן העבירה, זה פועל עליו לרע, לטמטום הלב. אחר כך דיברנו על סייגות התורה, וראינו שסייגות התורה זה לא באמת, מה שחשוב זה לא לעבור על איסור תורה. אם תעבור על הסייג לא נורא, אלא בעצם זה שאדם מקפיד על הסייג, הוא חורט בנפש שלו את חשיבות התורה. ולכן אם אדם עובר על הסייג, הוא כבר עובר על דברי תורה. הוא כבר עובר על זה שבנפש שלו, באמת באמת זה לא מספיק חשוב. הפסקה הבאה שלנו הייתה יראת שמיים ויראת חטא, ופתחנו אותה בדיון, האם בן אדם שיש לו יראת שמיים זה כבר אומר שיש לו יראת חטא או הפוך? מה הייתה המסקנה, זכרות? מי שיש, מה מעיד על השני? יפה. אם יש לי יראת חטא, זה מעיד שיש לי כבר יראת שמיים. יראת שמיים הייתה היראה, או אפילו אני אשתמש בביטוי יותר פשוט, הפחד להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא. יראת חטא הייתה הפחד מהחטא. אבל למה יש לי פחד מהחטא? כי אני לא רוצה להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא. כלומר, יכול להיות אדם שפוחד להיות רחוק מהקדוש ברוך הוא, אבל לא יודע מה לעשות עם זה. אומר לנו הרב בעין היה, יראת שמיים זה מידה עיונית, ויראת חטא היא מידה מעשית. מה אני עושה בפועל שגורם לי להיות קרובה לקדוש ברוך הוא? אני מתרחקת מהחטא. והפסקה הבאה שהייתה לנו, הייתה פסקה זין, לימוד היראה וקביעותה, היא דיברה על זה שכשאנחנו לומדות, אנחנו צריכות להפעיל את הראש, לא את הרגש. הרגש מקומו לפני הלימוד ואחרי הלימוד. לתת לי מוטיבציה ללמוד, ואחרי הלימוד לשמוח בזה שזה מחובר לחיים. אבל בלימוד עצמו אני צריכה להיות מפוקסת. זוכרות שדיברנו על זה, על איך יכול להיות שכל שבוע כל הרבנים מדברים על מה שמעסיק אותי. אז אמרנו, עם כל הכבוד, זה לא שהרבנים נביאים, אלא שכשאני חושבת על משהו, נדמה לי שכולם חושבים על אותו דבר. ולכן אני צריכה לשים לב מה באמת הלימוד, ואחר כך מה ההשלכות לחיים שלי. בגלל שזה גורם למצב כזה שאני לא באמת מבינה. כי כל דבר אני אומרת, וואו, אם התרגשתי, סימן שהבנתי. ואז מה קורה? חלפה ההתרגשות ולא נשאר לי שום דבר. ולכן אסור לי לאחוז את הלימוד בהתרגשות. התרגשות זה מצוין לפני, זה מצוין אחרי, וזה גם טוב שזה יקרה. אבל לא בזמן הלימוד, כי אז אם עברה התרגשות, לא נשאר לי שום דבר מהלימוד. הפסקה האחרונה שלנו הייתה הפסקה על שמחה וטוב לבב, ודיברנו על זה שהרבה פעמים אני רק שומעת המושג יראת שמיים, נהיה לי כבד. למה? כי אני לא מבינה שעבודת השם זה משהו שצריך להיות בשמחה ובטוב לבב. אני חושבת שעבודת השם כל הזמן זה רק מה זה דורש ממני וכמה זה קשה לי ועל מה אני צריכה להתגבר. אני לא מספיק רואה את השמחה שבדבר, את הגודל. זוכרות מאיפה מגיעה השמחה? מראיית הגודל, מראיית האידיאל. אני לא מספיק רואה את זה, אני עסוקה כל הזמן בכמה זה קשה וכמה זה דורש וכמה וכמה. אני לא מספיק רואה את הגודל של זה, ולא מספיק רואה את החיבור שלי לזה, שזה לא פחות חשוב, זה הטוב לבב. שמחה וטוב לבב, אמרנו, זה לא אקסטרה. זה לא, העיקר אני עובדת את השם. אם אני עושה את זה בשמחה או לא, זה צ'ופר שלי. לא, זו דרישה אלמנטרית. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זאת עבודה שלי לנסות לעשות את זה בשמחה. לראות את הגודל, לראות את הגודל שלי. ולא להגיד, אוקיי, השם הוא כל כך גדול, תורת ישראל כל כך גדולה, אבל מה לי ולזה? ולכן בתוך כל העבודה הזאת חשוב לי לראות מה הגודל שלי. יש? טוב, זה היה ממש בריצה. פרק א', שיהיה לכם ככה כיוונים לחזרה. אנחנו עכשיו מתחילות את פרק ב', אלא אם כן יש שאלות, כן? אחרי כל? מה? זה מה שאמרתי בתחילת השיעור, שהנושא של יראה. בעצם כל הפרק הזה מדבר על יראה. על מה זה יראה? איך המידות בעצם צריכות לנתב אותנו ליראת השם? איך אם יש לי יראה, הדבר הראשון שאני עושה זה לסור מיראה, זה להיזהר מעבירות, זה סייגות התורה. איך אני בונה בפועל את היראה, ואיך אחרי כל זה אני דואגת שזה יהיה בשמחה. בסדר? זה החוט המקשר. עכשיו, אם נדבר על כוחות הנפש, אז איזה כוחות נפש יש לנו? זה אנחנו יודעים משמונה פרקים. מה כוחות הנפש שלנו? שכל, רגש, רצון, דמיון. על איזה מכוחות הנפש דיבר פרק א'? שכל. נכון? אמרנו שהדבר הראשון זה הדעת. אם אני רוצה לעבוד על משהו, אני צריכה קודם כל להבין מה זה אומר. כי אם תהיה לי בעיה בהבנה בדעת, אז כל העבודה שלי תהיה עקומה ומעוותת. ולכן הדבר הראשון זה פרק א', זה השכל. פרק ב' עוסק בכוח אחר, בכוח של הרצון. אוקיי, הבנתי שהדברים חשובים, אבל מה אני עושה עם הרצון שלי? ולאן הרצון שלי הולך? יש עוד שאלות לפני שאני מתחילה? טוב, אז אני מתחילה. מוסר אביך, מי שאיבדה אותנו, מוסר אביך, פרק ב' פסקה א'. תנאי גדול יתנה החסיד בחובות הלבבות. מי כתב את חובות הלבבות? רבנו בחיי. למדתם פעם משהו מחובות הלבבות? אוקיי. חובות הלבבות, מה את אומרת? חובות הלבבות, חובות האיברים, אוקיי, את המושגים. אז בחובות הלבבות יש לנו שערים. אז בשער עבודת אלוקים יש לנו דיון בין הנפש לשכל. ככה בחובות הלבבות זה נמצא. דו שיח בין הנפש לשכל, אני ממש מזמינה אתכן לקרוא את זה שם, דיון מרתק. תנאי גדול יתנה החסיד בחובות הלבבות עם הנפש שתתרצה לקבל מרירות הסם. וזהו דבר מוכרח מאוד. וכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, ורק בנועם לבד ילך באורח סלולה, הוא קרוב אל המכשול. בואו ננסה להבין מה היה לנו עד כאן. מה זאת אומרת שצריך לשכנע את הנפש לקבל את מרירות הסם? אמרתי לכם ששני הילדים שלי היום ככה ברוך השם חזרו למסגרות אחרי שהיו חולים, ומה לעשות, התרופות זה לא הדבר הכי טעים בעולם. אז הבן שלי שלמד מהבן היותר גדול, כל פעם שהוא היה צריך לקחת תרופה, אז הוא לקח ככה את התרופה. וזה אותה התנהלות, כן? זה הסירופ. אז ככה הוא אומר לתרופה, את מגילה, אבל את תעזרי לי. וזה פשוט עזר לו לקחת. הוא הוציא את האנרגיה שלו, הוא אמר לה, את מגילה, הוא לא נשאר חייב, אבל את תעזרי לי. במילים אחרות, הוא הבין ששווה לו לקחת את התרופה כדי להיות בריא, למרות שהיא מגילה. אם היינו אומרים לו למשל, וזה אסור לעשות, אסור להגיד לילד, זה לא, הוא אומר לך זה מגיל, הוא אומר לו זה לא מגיל. כאילו, מה, את יכולה לעבוד עליו, זה מגיל, אין מה לעשות. כן? לא, יש אמנם תרופות שמצליחים לתת להם איזה טעם נחמד, ואז יש ילדים ששותים ככה את כל הבקבוק אנטיביוטיקה, מוקסיפן, חביבה, אבל לא מומלץ. אבל בדרך כלל תרופה היא לא טעימה, מה לעשות? אם אני אגיד לילד זה טעים, אז מראש זה עבוד לי, אני מתווכחת איתו על משהו שאני לא צודקת, ועל טעם ועל ריח אין מה להתווכח, ואם, לא, ואם זה לא טעים לו, אין לי מה להתווכח איתו. אבל מה אני כן יכולה להגיד לו? אתה צודק, זה באמת לא טעים. אבל שווה לך לסבול את הרגע הזה, כי אחר כך אתה תהיה בריא ויהיה לך כוח. זה בעצם הדיון בין הנפש לשכל, שיש דברים שלא כל כך בא לנו לעשות. כמה בא לך בבוקר, איך שאת קמה, לצאת מהפוך במהירות הברק וישר להתפלל, או עוד 10 דקות מתחת לפוך. כן? כמה יש לנו מאבקים קטנים וגדולים, כמה לפעמים נורא נורא בא לי להגיד לשון מרע על מישהו שהצבנה אותי, וכמה זה קשה להתגבר. יש לנו מוכנות, או אנחנו חייבות שתהיה לנו מוכנות לקבל את מרירות הסם. עבודת השם, אחרי שאמרנו שבאופן עקרוני צריכה להיות בשמחה ובטוב לבב, עדיין יש רגעים שהם לא קלים. עדיין בא לי לפעמים לשים איזה חצאית שהיא לא הכי צנועה בעולם, וזה מרירות הסם בשבילי להתגבר ולא לשים אותה. וכל אחת וההתמודדויות שלה. אבל אם אני חושבת שעבודת השם זה רק בסבבה, זה פשוט לא עובד. יש כל מיני סמינריונים שבאים לשכנע כמה יהדות היא יפה. ואז מה יגידו לך? וואו, איזה יפה זה להדליק נרות שבת. איזה נחמד זה, כמה זה טוב למשפחה, כמה... נכון, אבל זה לא מייחצה נכון את התורה. אולי בא לי לנסוע לים בשבת ולא להדליק נרות ולהישאר בבית. כלומר, אני לא יכולה לשווק את התורה בוואו כמה היא כיפית. נכון, ברוך השם, היא נותנת לי הרבה שמחה ונותנת לי הרבה משמעות והרבה כוח. אבל זה לא רק כיף, יש הרבה 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 רגעים שמה שמכונה בחב"ד התקפיה. מה זה התקפיה? שאני צריכה להתגבר, שזה לא רק זורם, שזה לא רק הדבר שהכי הכי הכי מתחשק לי. אז פותח הרב את הפרק הזה שעוסק ברצון ואומר, דבר ראשון, אני צריכה שתהיה לי מוכנות גם לעבודה קשה, גם לקבל את מרירות הסם. בואו נראה את זה בשפה של הרב. אני חוזרת להתחלה. תנאי גדול היא תנאי יחסית בחובות הלבבות, עם הנפש שתתרצה לקבל מרירות הסם. וזהו דבר מוכרח מאוד. וכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, מה זה שלום שלום בשפה שלנו? מה זה? סבבה, הכל בסדר, או בקטנה, כאילו הכל זורם. וכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, ורק בנועם לבד ילך באורך סלולה, אני עושה רק מה שנעים לי, רק מה שזורם לי, הוא קרוב אל המכשול. כי יותר יש לחשוד את הדמיון, שמפני שאינו חושש כל כך אם לא יעזוב הדרך הרע, מתוך כך אינו מצטער בקרבו, משנאמר, שתכף ומיד מבין ומכיר את השביל הטוב איך להינצל. תכף נסביר. ומכל מקום, אחרי הרצון והקבלה לסבול מרירות הסם, אין זה דבר מוכרח שיהיה דווקא סם מר, כי הרבה סמים מתוקים ישנם, ועל כל פנים שאין מרירותם גדולה, וביותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. זה משפט מחץ. ביותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. ככל שיותר יקרה לי הבריאות, אני יותר מוכנה להתאמץ בשבילה. אם אני אומרת לילד שלי, נכון, התרופה הזאת באמת באמת לא טעימה, אבל אתה תהיה בריא, ולא אכפת לו אם הוא יהיה בריא או לא, אז מה יקרה? אז הוא לא ייקח את התרופה. על מי זה יעבוד המשפט הזה? נכון, זה לא טעים, אבל זה יעזור לך. זה יעבוד רק על מי שרוצה להיות בריא. מי שלא אכפת לו הבריאות, זה לא יעבוד. למה שהוא יסכים לסבול את הטעם המר של התרופה? ככל שאדם יותר אוהב את הבריאות, הוא מוכן יותר לסבול את מרירות הסם. ומרירות הסם לפעמים זה תרופה, ולפעמים זה לעשות ספורט, ולפעמים זה לאכול בריא, גם אם אני לא מתה על ירקות. זה כל מיני מרירויות. אבל ככל שאדם יותר יאהב את הבריאות, ככה התרופה תהיה לו יותר מתוקה. אמרתי פעם לחברה, את יודעת שכשאני יודעת שמשהו בריא, זה עושה לי אותו יותר טעים. אז היא אומרת לי, את יודעת, אצלי זה הפוך. אני רק שומעת שזה בריא, אוטומטית, אני אומרת, עזבי אותך, זה בטח לא טעים. אז באמת כשאתה מחובר, אם הבריאות היא טעימה לך, היא מתוקה לך, אתה אוהב אותה, אז גם הנבטים נכנסים לזה. אבל אם לא, אז כל דבר עושה את זה יותר קשה. אז ביותר באהבת הבריאות יומתק הסם. הפרק הקודם עסק באהבת הבריאות בנמשל שלנו, בחשיבות יראת השם. למה שווה לי לעבוד על זה? למה שווה לי להתאמץ על זה? הפרק שלנו עוסק במוכנות לקבל את מרירות הסם. אבל, אומר לנו הרב משפט מעודד, אחרי שאת מוכנה לקבל את מרירות הסם, לא בטוח שהוא באמת יהיה מר. יכול להיות שאת אומרת לעצמך, תקשיבי, אני רוצה להיות בריאה, ולא אכפת לי גם אם התרופה הזאת לא טעימה, ואז את לוקחת התרופה ומגלה שהיא בסדר גמור, היא בכלל לא מרה. אולי את מגלה שהיא אפילו מתוקה ובא לך לקחת אותה. בהקשר שלנו, זה כל מאמץ. מה את אומרת? לא הבנתי? לא, זה לא צולר. זה לא את הקושי, זה את המאמץ. בהקשר שלנו, זה יכול להיות התרופה, זה יכול להיות את הסלט, זה יכול להיות את הספורט. כמה אנשים לא היה להם כוח להזיז את עצמם, ופתאום הם נכנסו למסלול של ספורט, ואומרים, וואו, איזה כיף, לא בא לי להפסיק. אבל זה לא התחיל מזה שבא להם לעשות ספורט. ממה זה התחיל? מזה שהם רוצים להיות בריאים, למרות שהם לא אוהבים לעשות ספורט. ואז הם נכנסו לזה וגילו, וואו, הספורט הוא כיף. נכון? זה בכלל לא צולרי.
השאלה,
השאיפה שלנו שהרצון יהיה בגלל אהבת הבריאות, לא בגלל שהתרופה טעימה או לא. ברור שנסבך שהיא גם תהיה טעימה, אין לנו עניין לחפש קושי. ברור שהכי כיף לי זה שאם אני עובדת על צניעות, פתאום הבגדים הצנועים נראים לי הכי יפה בעין. ברור שזה הכי כיף. אבל לפעמים בדרך אני מתלבשת צנוע ומרגישה שאני נראית יחנה. כלומר, יש לי כל מיני דרכים. אז קודם כל, אני רוצה לאהוב את הצניעות. בהקשר שלנו הבריאות, אז נגיד בדוגמה שלי, זה הצניעות. ואני מוכנה לקבל בגדים גם אם אני עוד לא ארגיש שהם הכי יפים לי. אבל ברור שהשלב האידיאלי זה שאני גם ארגיש שאני יפה עם הבגדים הצניעים האלה. תלוי את מי את שואלת. בוא נגיד שאם תשאלי את בחב"ד, יגידו לך ממש לא. בחב"ד למשל, למה אני מביאה את חב"ד? כי זו תפיסה חשובה בהקשר הזה. בחב"ד יגידו לך, האידיאל זה להיות הבינוני. זה לא מישהו שאין לו בכלל נטייה לרע, ושברור לו שהוא רוצה לעשות את הטוב. כאלה, כמה יש? מה הדוגמאות שלו? רבי שמעון בר יוחאי. אוקיי. באמת, מה יגיד לך האדמו"ר? הוא יגיד לך, השאיפה להיות בינוני. זה בן אדם שעושה טוב, חושב טוב, מרגיש טוב, אבל מראש אולי הנטייה שלו היא לרע. אבל בפועל הוא עושה טוב למרות הנטייה לרע. שואלת את הרב, זאת שאלה חשובה, אני חושבת שהוא כן יגיד לך שהנשמה הטהורה שלנו היא רוצה לעשות את רצון השם, וזה כן האידיאל. בפועל, על מה את עובדת? בפועל הוא יגיד לך, תעבדי על הרצון. כלומר, גם אם אני לא כזאת, שאיך שאני קמה בבוקר, הרצון שלי להתפלל, מספיק לי לדעת שהנשמה שלי רוצה להתפלל, מה כן יעזור לי עכשיו? זה המוכנות גם לסבול את המרירות. המרירות בהקשר הזה תהיה לצאת מהפוך החם. זה גם אם לא נטייה הטבעית שלי, זה ישר לקום ולקפוץ ולהתפלל. כלומר, ברור, ואם אני ככה חוזרת לשאלה שלך, ברור שהייתי רוצה שכל מה שהשם רוצה אני ארצה באוטומט, אבל זה לא, אבל זה לחיות בסרט לחשוב שזה מיד קורה. בסדר? עוד שאלות? טוב, אני רוצה לחזור למשפט הקודם. וכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום ורק בנועם לבד ילך באורך סלולה, הדרך סלולה, קלה, נעימה, הכל סבבה, הוא קרוב אל המכשול, כי יותר יש לחשוד את הדמיון, שמפני שאינו חושש כל כך אם לא יעזוב הדרך הרע, מתוך כך אינו מצטער בקרבו. אדם מדמיין שהוא במקום הרבה יותר טוב ממה שהוא נמצא בפועל. כמה פעמים קרה שתכננתם זמן, אמרת לעצמך משהו, טוב, זה ייקח לי שעה ובסוף זה לוקח לך 8 שעות. קורה או לא קורה? קורה. למה? יש פער בין הדמיון שלנו לבין המציאות. בין מה שאנחנו מדמיינות את המציאות לבין מה שהיא בפועל. והרבה פעמים הדמיון הזה קשור למקום שלי. אני חושבת שנורא קל לי לקום ולהתפלל. אני חושבת שיהיה לי נורא קל לא לכעוס. או יהיה לי נורא קל לא להגיד לשון הרע. ואז המציאות מראה לי שזה קצת אחרת. כן? שאם אני מדמיינת שזה קל ונעים וסבבה, אז לפעמים אני לא אערך נכון להתמודדות. מה שנקרא די את האויב. ואם אני יודעת, אני אומרת, לא, לא, זה דווקא קשה לי, ואני יודעת להעריך נכון להתמודדות, אני גם נערכת אליה. ומכל מקום, אחרי הרצון והקבלה לסבול מרירות הסם, אין זה דווקא מוכרח. אין לנו אידיאל שיהיה לנו קשה. זה צולר. זה מישהו שאם לא קשה לו, הוא לא מרגיש שהוא עובד את השם. אין לנו אידיאל להיות כזה. ויש לנו מיליון, אני כל הזמן אומרת שיש לנו מיליון צ'ופרים כאלה בבני עקיבא. אם קשה לך, סימן שאת בעלייה. הנה, נכון, יפה. אבל זה לא האידיאל שלי שיהיה לי קשה. אלא מה? גם אם קשה לי, אני מוכנה למען המטרה. אבל אני לא מחפשת את הקושי. אני מחפשת... כן, אם אני חוזרת למשל של הרב על הבריאות, ואם אני מחליטה לאכול בריא, אני אחפש סלט שיהיה לי טעים. אני לא אשים דווקא את הירקות שאני לא אוהבת. לא. אני אחפש שיהיה לי טעים, ואני אחפש שיהיה לי נעים. אלא מה? אני אהיה מוכנה גם אם אני צריכה לסבול מרירות, אבל אני לא מחפשת את המרירות, אני מחפשת את הבריאות. זאת נקודה מאוד 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 חשובה. ואם בדוגמה שנתתי אני עובדת על צניעות, אני אחפש בגדים יפים, ואני אחפש בצבעים יפים, ובטעם שאני אוהבת. אני לא אחפש להיראות מוזנחת, העיקר שאני צנועה. לא. אלא מה? אם אני לא מוצאת שום חצאית צנועה שאני מרגישה איתה יפה, אני אהיה מוכנה ללכת למרות זאת, זה לספוג את המרירות, אבל לכתחילה אני מחפשת את הטוב. אני מחפשת שיהיה לי נעים. בואו לא נתבלבל. לא בגלל המוכנות לספוג את המרירות, אני מחפשת דווקא מרירות. תחשבו שהילד שלי עכשיו בדוגמה שנתתי שהיה חולה, אני אחפש בשבילו דווקא תרופה מרה. כולנו נבין שזה לא לעניין. אני לא מחפשת שיהיה לי מר, ואני לא מחפשת שיהיה לי קשה. אני מחפשת שיהיה לי טוב, אני מחפשת שיהיה לי נעים, ואני מחפשת שיהיה לי קל. אלא מה? אם לפעמים זה מר, אני אהיה מוכנה לזה. זה מובן? מובן או לא? זה חשוב, זה חשוב מאוד. כי הרבה פעמים אנחנו ממין תרבות שאומרת, אם לא קשה לי, אם אני לא מתמודדת, אם אני לא מתמודדת חזיתית, סימן שלא. לא נכון. לפעמים, לא חייב שהסמים יהיו מרים, הרבה סמים מתוקים ישנם, כן? אני לא מחפשת את הקל, אני מחפשת את הבריאות, בהקשר שלנו אני מחפשת את עבודת השם. ואם זה קל לי, נפלא. אלא מה? גם אם זה לא יהיה לי קל, אני מוכנה לעבוד. אבל לא בגלל שאני מחפשת את הקשה, בגלל שאני מחפשת את עבודת השם. בגלל שאני מחפשת את האמת. ואם זה בא לי בקלות, ברוך השם, נפלא. בסדר? האידיאל זה לא שיהיה לי קשה, האידיאל זה שאני אעשה את האמת, שאני אעבוד את השם. שוב, אני חוזרת למשל כי הוא מאוד ברור. האידיאל זה לא לאכול תרופות, לא לשתות תרופות מרות. האידיאל זה להיות בריא. בסדר? מובן? עוד שאלות? טוב, אז אני ממשיכה. ועל כל פנים, כי הרבה סמים מתוקים ישנם, ועל כל פנים שאין מרירותם גדולה, וביותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. ככל שאני יותר מחוברת בראש, ברעיון, באידיאל, לעבודת השם, הדרך תהיה לי יותר מתוקה. אמנם, כלל ההוא, כן, זה כלל, ששינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם. וזהו גם במעשים חומריים שפעולתם כבדה, וצריך האדם להניע איבריו לזה. ומכל מקום, אם הרגיל אדם עצמו באיזה תנועת אדירה, יקשה לו מאוד למונעה ממנו. ועל אחת כמה וכמה תנועות מחשבות הנפש, שהן בני רשף, קלים מאוד בתנועתם, והורגלו לחשב תמיד כפי ציורי הלב הגסים. באופן השגת כל ענייני החומר והדמיון, ואופן הנועם בהם מעניין הנאות הערב הגופני, ואהבת כבוד וגאווה ויתר הדרכים המעוקלים, שבחיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף בלא סידור מוסכם מהחוכמה המחיה בעליה, יוציאו קוצים ודרדרים באין ספק. בואו ננסה להבין מה הוא אומר כאן. לשנות הרגל פיזי זה דבר מאוד קשה. תנו לי דוגמה. לקום בבוקר. אני רגילה לקום ב7, אני רוצה להחליט לקום ב6.5. לא נגיד ב5. כמה זה קשה? מעולה. עוד דוגמה. זה יכול דוגמאות אפילו מצחיקות. כן? יש לי כאבי גב ואמרו לי לישון על הצד ולא על הגב. כמה זה קשה להתחיל לישון על הצד אחרי שאני רגילה לישון על הגב? כמה זה קשה לעבור לאם קרית אם אני בלי קרית, לבלי קרית אם אני אם קרית. דברים נורא נורא מגוחכים. אבל קשים. למי יש עוד דוגמה? כן, דוגמאות. שינוי פיזי. אורח חיים בריא זה ממש קשה. אחרי שאני רגילה כל היום קפה וסוכר ושוקולד, לעבור לבריא זה ממש ממש שינוי קשה. נכון? אחרי שאני רגילה לא לזוז, להתחיל לזוז, זה דבר קשה. כן, להתחיל לעשות ספורט זה דבר קשה. וכן הלאה וכן הלאה, לשנות הרגל פיזי זה מאוד מאוד קשה. אבל לשנות הרגל נפשי זה הרבה יותר קשה. תנו לי דוגמה. מידה כלשהי. אם אני בן אדם כזה תחרותי וצר עין, שכל היום אני שומרת את המידע רק לעצמי, רק שאחרים לא יצליחו, פתאום להביא מעצמי פתאום לרצות שמישהו אחר יצליח. וואלה, זה שינוי מטורף. אם אני בן אדם אגואיסטי, פתאום לחשוב על אחרים, זה שינוי מטורף. אם אני בן אדם כעסן, פתאום לדבר בנחת, זה שינוי מטורף. מה את אומרת? לא שומעת?
למה הוא פחות קשה?
מה פחות קשה? הרוחני הרבה יותר קשה. לא, לא, אמרתי ששינוי פיזי הוא מאוד קשה. אחרי שהבנו שהוא קשה, אמרתי ששינוי רוחני הוא הרבה יותר קשה. למה הוא הרבה יותר קשה? למה לשנות משהו רוחני זה יותר קשה מלשנות משהו פיזי? נכון, נכון מאוד. ככל שהצדדים יותר הדברים יותר חיצוניים, יותר מעשיים, זה יותר קל. כי לשנות מעשה, אני עוד לא צריכה לשנות שום דבר בפנים. ובאמת, על מה אנחנו מדברים פה? על שינויים שהם בנפש. אז זה באמת קשה. אם אני בן אדם שרגיל כל הזמן לחשוב על עצמו, פתאום לחשוב על אחרים, פתאום להקשיב לאחרים ולא להתרכז בעצמי בדיבור, ויש אין סוף דברים שאני צריכה לעבוד עליהם. ושינוי ברוח הוא מאוד 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 קשה. אז תמיד מביאים את הגר"א שאומר שלעשות שינוי במידה אחת זה יותר קשה מללמוד את כל הש"ס. מכירות את האמירה הזאת? לא מכירות? אז הדבר היחיד שמעודד אותי שזה הגר"א אומר את זה, כי בשבילו זה לא היה נורא קשה ללמוד את כל הש"ס. אז אני אומרת, אם מישהו אחר היה אומר את זה, זה היה יותר חמור. אז לפחות הגר"א, שהלימוד היה יותר קל לו. אבל באמת אני אומרת את זה בחיוך, כי באמת באמת לשנות מידה זה קשה. ולכן אנחנו לא נלך ישר על לשנות מידה. לשנה סעיף במידה. לא לשנה את כל הכעס. את הכעס שלי מול ההורים כשהם שואלים אותי שאלות מעצבנות, אוקיי? אי אפשר ישר כן, לחלוש על מידה שלמה. אנחנו לוקחים ממנה סעיפים, סעיפים, סעיפים. שאלות עד פה? אין שאלות? אז אני ממשיכה. יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה. הכוללת תיקון כל המעשים והמידות כולם. עם הסדר הנאות להנהגה שלמה ונהדרת הרצויה מאת הבורא ברוך הוא. החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. שוב, זה כל מה שעשינו גם בפרק הקודם. דהיינו, השגת החוכמה וידיעת המידות, ענייניהן ותכונותיהן וגבוליהן וכל התפשטות כוחותיהן ואיך להשתמש בכל כוח ובכל מידה. אבל מלבד הידיעה הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה, שאף על פי שמשיג בשכלו, בהשקפה ראשונה, דרכי ההנהגה הטובה, מכל מקום הוא רחוק ממנה עדיין, מפני שלא הרגיל היטב את הרצונו והכוחות הממוסכים בגופו, שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. בואו ננסה להבין מה הוא אומר לנו כאן. כל אחת תחשוב על משהו שהיא רוצה להשתנות בו. על מידה שהיא רוצה לשנות בה. מי שיש לה תצביע, כמובן לא צריכה להגיד, רק שאני יודע שיש. יופי, בואו ניתן עוד חצי דקה. אוקיי. כל אחת תחשוב על אותה מידה שהיא רוצה להשתנות בה. מ-1 עד 10, הכי מהר שאתם יכולות, כמה אתם רוצות לעשות את השינוי הזה, תענו לעצמכם מהר, מ-1 עד 10. למי יש מספר? יופי. מי פה אמרה לעצמה 10? מעולה. אתם לא רואות, אז אני אתרגם לכם, כי אני רואה. כמעט כולן הצביעו כששאלתי על משהו שאתם רוצים לשנות. כמעט כולם הצביעו, כשאמרתי מ-1 עד 10 תבחרו מספר, לכולם כמעט היה מספר. כשאמרתי למי יש 10, 3 הצביעו פה. למה? למה זה קרה? וזה מדגים לנו בעצם את הפסקה בצורה הכי פשוטה. הרבה פעמים אני חושבת שאני רוצה משהו, אבל יש משהו שתוקע לי את הרצון. אני לא באמת רוצה. כי אם הייתי רוצה את זה 10, סיכוי גבוה שכבר הייתי מתקרבת לשם ומצליחה לשנות את זה. ולמה אני לא רוצה את זה 10? בגלל שיש משהו אמיתי שמפריע לי. יש משהו אמיתי שמפריע לי בזה. אתם זוכרות שסיפרתי לכם פעם קודמת את הדוגמה עם הצניעות, עם אותה בחורה. באמת, בראש שלה, היא רצתה מאוד מאוד לעבוד על צניעות. אבל בנפש שלה היא אמרה, אני אראה מכוערת. אז היא לא באמת רצתה. ולכן היא לא הייתה יכולה להגיד לעצמה שהיא רוצה 10. למה? כי היא רוצה רק בראש. אבל בנפש, מה, אני אתחיל להתלבש ככה? באמת? לא, 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 תודה רבה. כל אחת מאיתנו שרוצה משהו ועוד לא הגיע לשם וזה עוד לא 10, זה בגלל שיש משהו אמיתי, יש איזשהו ערך מאוים. במקרה של הדוגמה עם הבחורה הזאת, הערך המאוים שלה היה יופי, אני אראה לא יפה. איזה ערכים מאוימים יכולים להיות לי? למשל, כשאני אומרת אני רוצה לעבוד על מידת הכעס, כמה אני רוצה? 8. למה אני לא רוצה 10? איזה ערך מאוים יכול להיות לי? למשל, רגישות. למשל, אני חושבת שאני מניעה בן אדם שלא כועס, אולי אני אהיה אדיש ואני אאבד רגישות. אז הערך המאוים שלי יכול להיות אכפתיות, יכול להיות רגישות, הוא יכול להיות גם ספונטני. אני אומרת, וואי, אם אני אהיה בן אדם כזה שלא כועס, פתאום נהיה כזה כמו רובוט. רגע, תחשבי, אני אאבד את האותנטיות והזרימה שלי. מה זה? צדק? אני לא שומעת מה את אומרת?
צדק יכול להיות מאוים שאתה לא כועס
על משהו. מעולה. יש דברים שצריך לכעוס עליהם, נכון? ואם אני אהיה כזה בן אדם שלא כועס, אני אפספס ערכים כמו צדק. כי אנשים שהם לוחמי צדק הם אנשים שהם כועסים. כן? אתה לא יכול ללחום על צדק בנחמדות כזאת, נכון? ולכן אני אומרת, רגע, וואו, איך אני, אז אולי אני לא רוצה לעבוד על זה? כלומר, כשאני אומרת לעצמי שאני רוצה לעבוד על משהו, והתשובה עם 1 עד 10 זה לא 10, זה כי יש לי ערך אחר מאוים. בשפה של הרב, שימו לב, מפני שלא ירגיל היטב את רצונו והכוחות הממוסכים בגופו, שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. יש בי צדדים שלא מסכימים בלב שלם להגיע לשם, ולכן אני לא אגיע. אז מה צריך לעשות? אז אם הגעתי למשהו שאני רוצה, הגעתי למצב שאני רוצה אותו 8 בגלל ערכים מאוימים, אז מה העבודה שלי? מה אתן אומרות? אז זהו, עבוד לי, אני לא אעבוד על כעס. שמה? להבין שזה לא מאיים, אבל זה כן מאיים. באמת יש אנשים שכשהם לא כועסים, הם פתאום נהיים אדישים כאלה.
למצוא מקום אחר
לאחים המאוימים. ולעבוד, בעצם אני אגיד את מה שאת אמרת בצפה טיפה אחרת, לעבוד על גם וגם. במקום אני או כועסת ואכפתית, או לא כועסת ואדישה, אני גם לא כועסת וגם אכפתית. במקום אני או צנועה או לבושה יפה, אני גם צנועה וגם לבושה יפה. במקום אני או בענווה וחסרת אנרגיה או גאוותנית אבל פועלת, אני גם בענווה וגם באנרגיה, בעשייה. וכן הלאה, כל אחת תחשוב אצלה מה גם וגם שהיא צריכה. תחשבו על מה ששאלתי אתכם קודם, על מה אתם רוצות לעבוד. מה יכול להיות מאוים ומה יהיה גם וגם. קחו דקה לתרגיל. למי יש גם וגם? יפה, דריזות. זה קשה לעשות גם וגם.
זה לא כאילו גם
בגלל
שיש
בנהילה כעסן.
זה לא כאילו שזה גם בגלל שאם אתה נגיד כעסן, אז יש לך איזושהי נטייה בנטייה, כאילו שזה משהו שהוא יותר כן,
כי לכל אחד יש גם, בוא נגיד, הצדדים השליליים יותר. אבל אם זה ברצון לא עשר, הרצון שלנו משהו ערכי. יכול להיות שבפועל אני לא אצליח בגלל תאוות, בגלל הדברים הרעים. אבל אם ברצון אני לא רוצה את זה, זה בגלל הערכים. מנה, יש הבדל בין הבפועל. מה שאת אומרת הוא נכון לבפועל, אבל הרצון זה ערכים. זאת הייתה שאלה מאוד חשובה. הבנתם מה היא שאלה פה? כאילו זה נשמע נורא מפרגן. אולי אני לא רוצה לעבוד על הכעס כי סתם אין לי עצבים ואין לי כוח, נכון? זה נכון בפועל. אבל אם כבר ברצון אני אומרת את זה, זה תמיד בגלל ערכים. כן, אני אסביר שוב את הגם וגם. אם יש, אני חוזרת שנייה על כל התהליך בזריזות. יש משהו שאני רוצה לעבוד עליו. אני רוצה לעבוד על כיבוד הורים. תשאלי אותי מ-1 עד 10 כמה את רוצה לעבוד, אני אגיד לך 7.5. וואי, כיבוד הורים זה חשוב, צריך 10, למה 7.5? אז אני אגיד לך, אם אני אתחיל לכבד את ההורים, אני זה צריכה להיות כזאת תתלה שעושה כל מה שהם אומרים לי, לא, ואני בן אדם עם עצמאות. כלומר, יש לי תפיסה שאני או עצמאית ולא מכבדת את ההורים, או מכבדת את ההורים ותלויה בהם. דוגמה, בסדר? אז מה יהיה גם וגם? אני גם עצמאית וגם מכבדת הורים. כן, אחר כך נחשוב איך עושים את זה, אבל קודם כל בתפיסה. ואז תשאלי אותי, רגע, ולהיות גם עצמאית וגם מכבדת הורים, כמה את רוצה? 10, ברור. אין אף פעם ערכים טובים שממש סותרים אחד השני. יש בתפיסה, למשל, אמת ושלום. נכון, האמת והשלום, האהבו, אלה שני ערכים הכי גדולים, שהם באמת הכי קרובים לסתירה. אבל גם פה לא חסרות לנו דמויות מגדולי ישראל שהיו גם וגם. נכון, נכון. אבל איך, מה יכול לעזור? באמת זה קשה למצוא את הערך המאוים. אחד הדרכים שאפשר לעזור לך זה לדמיין את עצמך בערך שאת רוצה, ואז את שואלת את עצמך, רגע, מה חסר? נגיד, רגע, אני מדמיינת את עצמי מכבדת הורי, ואני אומרת, יואי, איזה חננה אני. אני עושה כל מה שאומרים לי, לא רוצה. זה דוגמה.
אבל זה גם משהו שלילי, כאילו. נגיד, לפעמים זה לא
יכול
להיות
שעושה
מה שאומרים לה,
כאילו. לא, אבל בתפיסה אצלי, עצמאות היא ערך. בתפיסה שלי, אני אומרת על הבן אדם עצמו, בסדר? הבן אדם עצמו, למה הוא לא רוצה להגיע ל-10 בכיבוד הורים? כי אצלו עצמאות היא ערך גדול. והתפיסה שלו, של כיבוד הורים, היא כזאת שהוא יצטרך לעשות כל מה שאומרים לו.
אני חושב שהם לא טובים, לא, הבן אדם שרוצה להיות... ענב והערך שלו זה כבוד, לא, זה לא טוב, כאילו.
אז לא, ערך זה לא כבוד. בדרך כלל, מה שהפרה לי זה ערך אמיתי. יש לנו אמון בנפש. שמה שהפרה לי זה לא כבוד. כן יכול להפרה לי חוסר ביטחון. אני אומרת, וואי, אני פתאום יהיה נבטנית כזאת, אני אאבד את הביטחון שלי לפעול בעולם. בדרך כלל, ערך מאוים הוא ערך אמיתי. יש לנו איזשהו כבוד לנפש שהיא רוצה דברים טובים. בסדר, בכל זאת נשמה תאורה, לא? כן. בוודאי, וזה הערך המאוים, אבל יפה מאוד שהוא לא אדיש למציאות, אבל שישאר כעסן?
לא, שפשוט כאילו ייקחת את הטוב שקיים בה.
הוא ימצא את הטוב שקיים בה, אבל הוא יישאר עם הרע? אוקיי, לכעס יש אכפתיות, מצוין. אני כועסת ויש לי אכפתיות, ואז מה? מצאתי את הטוב, לא היה לי בכל רע יש טוב, ברור. אוקיי, ומה עם המקומות הלא נכונים שאני צורכת? אז זה, אנחנו עובדים, זה בדיוק מה שאנחנו עובדים. אם לא היה לי ערך בסכנה, הייתי רוצה את זה 10. אני מדברת על שלב הרצון, לא שלב העבודה. למה אני לא רוצה 10? עזבי לא מצליחה, למה אני לא רוצה?
כן, אני חושבת שזה כאילו, זה שלא צריך כאילו להשמיד
כל הזמן. מי דיבר על להשמיד? דיברתי על גם וגם. לא דיברתי על להשמיד, לא דיברנו על מה עושים עם המידה. אבל מה, אני אמשיך לצרוח על הילדים? כי כאילו אני אכפתית, עם כל האכפתיות שלי אני אמח להם את הצורה? לא. אני רוצה לעבוד על הכעס, ואני עדיין רוצה להישאר אכפתית. למה? כי ברור שבכעס יש דברים טובים, כמו אכפתיות, כמו צדק, כמו הרבה דברים אחרים. בסדר? אבל עכשיו אני רוצה לנתב את זה לטוב. אני לא רוצה לקחת רק את האכפתיות, ובינתיים הכעס אני גומרת את כל מי שלידי, מרוב אכפתיות. וזה קוראים חיבוק דוב. בהצלחה רבה.
תודה רבה.